למד דקחת המודבט במשנה למטה, נתן לאומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם. למשל, אם הוא נתן לחרש שידה טבע ומגדל שהתקלקלו, ארון ככה שלא עבד טוב, ליישר אותו, לתקן אותו, והוא במקום לתקן הוא קלקל, חייב לשלם. בנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל, ובסוף הוא שיבר את האבנים, הוא הזיק לדברים שלא צריך להזיק, חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר, זה אונס, מפתיע כזה, פטור. אבל אם זה מחמת המכה, אם ברור שזה פשוט מכה חזקה מדי שגרמה להתמוטטות כוללת, חייב. אמר אבסי, לא שנו אלא שהוא נתן לחרש את השידה הטבע המגדל לנועץ בהם מסמר, הוא נועץ בהם מסמר ושיבר אותם, אז במקרה הזה הוא חייב. אבל אם הוא נתן לחרש עצים, קרשים, בשביל לעשות שידה טבע המגדל, והוא עשה מהם שידה טבע המגדל, ובסוף הוא עשה טעות והם נשברו, במקרה הזה האומן פטור. מה היא טעמה? זה בעצם שלו. הארון הזה עכשיו נחשב של האומן. כי אומן קונה בשבח כלי. לרגע שהאומן לקח את הקרשים והפך אותם לכלי, בעצם נוצר פה שינוי משמעותי. בעצם זה עכשיו שלו. ממילא כשזה ניזק, הוא הזיק את הדבר שלו. ובעצם כשהאומן לוקח כלי, קרשים ובונה כלי, הוא מוכר את הכלי חזרה לבעלים. בעצם הוא מקבל ממנו קרשים, בונה כלי זה שלו עכשיו הכלי, והוא מוכר אותו חזרה. עכשיו זה נשבר, הוא נשבר לו. כתוב במשנה, תנן...
אם הוא לא רוצה למכור לו חזרה, הוא לא חייב.
זה הסיכום. הסיכום הוא, אבל בעצם, הוא חייב, כי זה הסיכום ביניהם, אבל בעצם זה מה שקורה, בהילוך איתי זה מה שקורה, כאילו. נותן לו קרשים, הופך את הקרשים לארון, ואז זה נהיה שלו, בגלל שהוא שילם לו על ארון, אז הוא כאילו... נותן לו את הארון, תמורת הכסף שלנו לו בהתחלה. אבל כאילו זה המחירה.
חלק מהסיכום זה גם שהוא יביא
לו את זה שלם. זה שלו. עכשיו זה שלו, וזה נשבר לו. אני אמור למכור לך ארון, והוא נשבר לי. אז מה אני יכול לעשות? אחזיר לך את הכסף. כן, אבל אני לא צריך, אבל אני לא צריך לפצות אותך על ארון שבור. אני מחזיר לך כסף של כמה ששווים, אני מחזיר את העצים, את השווי של העצים. לא מחזיר לך שווי של ארון שבור, שהתקלקל, אני מחזיר לך מה הבאת לי, הבאת לי קרשים, אני מחזיר לך את השווי, את הקרשים, או כסף ששווה קרשים. כתוב במשנה, שימו נתן לאומנים וקלקלו, חייבים לשלם. לכאורה, סותרת רבסי. מה אליו? דייב לו עצים, מדובר שהוא נתן להם קרשים. יגיד לו, רבסי, לא. מדובר, במשנה לא מדובר בקרשים, מדובר שהוא נתן להם שידה טבע ומגדל, ואז באמת הם שייכים למי שמזמין את העבודה, ואתה קלקלת, תשלם. מדקטני ספר שידה טבע ומגדל נתן לך לחרה, סימן שהרישה לא מדברת על זה. הרישה אומרת נתן לאומנים לתקן, אחר כך נתן לחרה שידה טבע ומגדל. ומה בדבר שם מדבר עצים? אמרה לא. רבסי יגיד שהמשנה היא כותרת. נתן לאומנים לתקן לקלקלו. כלומר, פירוש שכאן מפרש. כיצד נתן לאומנים לתקן לקלקלו, רב נשלם כגון, נתן לחרה שיטה טבע מגדל. אחרי מה מסתמה? הוא כתוב כיצד קטן. כיצד לתח רשע, זה דוגמה בפני עצמה, זה מקרה בפני עצמו של עצים. אשמן העין עצים חייב לשלם. אם נתת לאומן עצים, והוא שבר, הוא צריך לשלם. ואני לא אומר אומן קונה בשבח כלים. אז קל וחומר, ששידה טבע ומגדל, שהבאת לו מוכנים, בעיה, ברור שהוא יצטרך לשלם. את הגמרא זה לא הוכחה. אם משום מה, לא עירייה. יכול להיות שטען הסיפא לגוי רשע. אולי זה שהמשנה כתבה גם רשע וגם סיפא, שלא תאמר לי שהרשע זה שידה טבע ומגדל, אבל בעצים לא. אולי באמת בעצים, נתת לאומן עצים, והוא בזה, איזו יהיה פטור. שהנסיפה שידה טבע מגדל וברשע עצים ואפילו חייב, אז יש מקום להתלבט. בכל אופן, שיטת רבסי שאם נתת לאומן קרשים, אומן קונה בשבח כלי. ברגע שהוא בנה את הקרשים, הפך אותם לארון, הארון הזה שלו, ואם קורה לזה משהו, זה קרה לו. הוא לא צריך לשלם לך על מה שקרה, הוא רק משלם לך את הקרשים שהבאת לו. אולי נושא, אולי אפשר לסייע לרב אסי, לשיטתו, ממשנה אחרת. כתוב, הנותן צמר לצבא, והצבא לא צבא כמו שצריך, היא כדיחו יורה. הצבע התקלקל במהלך, הצבע התקלקלה במהלך הבישול. נותן לו דמי צמרו, מפצה אותו, נותן לו את הצמר. דמי צמרו, אין. דמי צמרו ושבחו, לא. לאו שהיא כדיחתו לאחר נפילה. לכאורה מדובר שהצבע כבר נתפס בצמר, ועכשיו, אחר כך זה יתקלקל. היא קשיבך, ולכן קנה אותו הצבא, והוא לא משלם על השבח, על זה שהצמר צבוע. על זה הוא לא צריך לשלם, הוא צריך לו רק לשלם את הצמר שהבאת. זאת אומרת, הצמר הצבוע שהתקלקל, זה התקלקל לצבא. כי הוא קנה את הצמר בהשבחה שלו, כי הוא מן קונה בשבח כלי. יגיד, אמר שמואל, זה לא ראיה. איך המאזכיר, כיוון שגדיחו בשעת נפילה. מי אמר לך שהוא כבר נצבע? הוא לא נצבע. בשנייה שהוא זרק אותו לתוך הדוד, באותו רגע משהו היה שם לא טוב, האש הייתה חזקה מדי, הוא כבר התקלקל בשנייה הראשונה, הוא לא השביח בכלל, לקה שיבך. אבל אם יגדיחו לאחר נפילה, ולפי זה הוא צריך לתת לו גם דמי צמר, גם שבח. הבאת לצמר, הצמר השביח, ועכשיו אם זה יתקלקל, הרסת לי צמר משובח, תשלם לי, מישהו קלקל לי צמר משובח, לא רק צמר. זה יוצא ששמואל לתת לרב אסי, אז אתה חולק על רב אסי. אמר לך שמואל, אך המעסקינן, אפשר לומר שאולי גם הצמר וגם החומרים, הסימנים, הם של בעל בית. ואז מה עשה הצבא? הצבא בעצם שום דבר פה לא שלו. הוא לוקח רק שכר עבודה. כן, כל החומרים של בעל הבית. אגר יד יהודי שקיל. יחי נותן לו דמי צמרו וגם הסימנים. היה צריך לשלם גם על החומרים של הצבע. אלא שמואל דחוי כמה התחלה. שמואל רק עשה להגיד שאין ראיה. הוא לא התכוון לחלוק על רב אסי. הוא רק אומר, הוכחה אין כאן. אנחנו עדיין רוצים לדעת מה הדין. תשמע, הנותן תליתו לאומן. גמרו ועודיו. אמר האומן, זה מוכן. אתה יכול לבוא לקחת. אפילו מכאן ועד 10 ימים, אם מתעכב הקונה ולא משלם, כי הוא עוד לא מצא זמן לבוא לקחת את הסלית, ועוד לא שילם גם כן, עדיין לא עובר משום לא תלין, כי עדיין הוא לא קיבל את התלית אליו ליד, אז לכן הוא לא עובר על תלין בזה שהוא לא משלם שכר. אבל אם הוא נתלנו בחצי יום, הוא כבר קיבל את המוצר, את התלית, כיוון ששקה עליו החמה, כל רגע שהוא לא משלם, הוא עובר על בעל תלין, תלין זה לשון לילה, פינה. אז ברגע שמגיע הלילה, אתה חייב לשלם. לכאורה, יסעת אתך, אומן קונה בשבח כלי. אז אין פה בכלל פועל. דין פועל זה דין בעל תלין. אבל פה הוא לא פועל שלך. מה הוא? הוא מוכר. בעצם אתה הבאת לו חומרים, הבאת לו תלית, הוא גמר אותו, זאת אומרת, עכשיו התלית היא שלו, והוא מוכר לך אותה תלית הזאת, זה שלו, אז איזה דין בעל תלין יש פה? הוא לא פועל שלך, למה משום בעל תלין?
איך מתייחסים
את השנים אחר? אתה נתת לו חומרים, כאילו, ואז הוא קנה אותם על ידי שהוא השביח, עכשיו זה שלו, עכשיו הוא כאילו מוכר לך את זה, אז אין דין בעל תלין, זה מחירה, כשאם קור לי את זה, אני אשלם לו. וגם אפילו אם הוא הביא לי את זה בצהריים, אין בלטלין. בלטלין זה רק בפועל. אם אני לא משלם למכולת מיד כשאני קונה, לא עובר לסור בלטלין. אמר רבי דרב כהנא, בגרדה דסרבלה, מדובר באדם שהוא הוא מכין חוטים לבגדים, דלק השבחה. זאת אומרת שהוא לא משביח, נכון? זה מדובר בשביל שמכין חוטים. מכין
סור בכובע של בעל.
מה?
סירוק וריכוך לסרבל, מי לבש...
זאת אומרת, הוא רק מכין את התשתיות לבגד, הוא מכין את החוטים. אז בעצם אין פה מוצר. אז הוא פועל, ממילא הוא פועל שלך.
לא, פה הוא מדבר על זה שאין פה בכלל שבע.
כן, זאת אומרת, אין מוצר שנוצר עדיין, ולכן הוא פועל. סוף סוף, למה יבן לי עלי? למה הבאת לו את החוטים? לריכוכי? לכאורה, נגיד, כיוון לריכוכי, נשיבך, נגיד שזה המוצר. נכון שהבגד השלם עוד לא מוכן, אבל יש פה איזה מוצר שהתקדם. הגעתי מחוטים שאי אפשר להשתמש בהם, לחוטים ראויים לשימוש. הגמרא לא צריכה, נצטרך להבידוקים איתה. דאגרי לביצ'ה. מדובר פה בכלל בסחיר. הוא שכר אותו לרכך. הוא אמר לו, כל פעם שאתה נותן מכה, שלוש מכות על הצבר, ככה הם מרקחים אותו, אתה מקבל מעה. אז הוא שכיר לכל דבר בעניין. הוא לא קבלן לי, הוא לא קבלן, הוא לא צריך לספק לי מוצר, הוא צריך לתת לי עבודה, ואני משלם לו על עבודה. אבל כיוון שהוא שכיר, אז לכן יש דין, בעל תלין, תענו שכירות. טוב. למד הסלקה דעתין מעיקרה. לפי אבא אמינה, אמרנו שלא אגר לביצ'ה. אז הוא לא היה שכיר, אלא... מישהו שאתה מזמין אצלו מוצר הוא מביא לך מסייל אפשר לסיים את זה לרבשי כי באו הנה מרבשי מה, מרבשש אצלך מה דין קבלנות האם בקבלנות יש דין בעל תלין שכיר זה דין בעל תלין מה הדין בקבלן קבלן זה מישהו שאני אומר לו אתה צריך לספק לי מוצר תוך X זמן ואני משלם לך איך אתה עשה את זה לא מעניין אותי אתה יכול לעשות את הכל בשעה אחת אתה יכול לעשות את הכל בשבוע אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה אני לא משלם לך על שעות האם עובר משום מטלין או אין עובר? אבל רב ששת עובר, כן, הוא עובר, עובר מבלטלין. לכאורה, היום עד רב ששת, ליגד הרב אסי. לכאורה חולק על רב אסי, כי רב אסי רצה לטעון שרק שכיר ממש עובר מבלטלין. למה? כי אם זה קבלן, לא שייך בלטלין. כי מה זה קבלן? הוא קונה בשבח כלי. בעצם המוצר הוא שלו, הבאת לו חומרים, נגיד, הוא עשה מזה מוצר, זה שלו המוצר. והוא מוכר לך את זה. כן? ואז באמת זה לא שייך בלטלין. אמר שמואל, ברכה בשליחה דאיגרתה. אפשר לצייר ציור של קבלנות, ואין שם מוצר. אז אין למה לקנות בשבח לי. באיזה מקרה? למשל, אדם שהוא שליח להעברת חבילות. אז הוא קבלן. אני אומר לך, אני רוצה שתוך שבוע זה יהיה שם. איך יהיה שם? לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה. אני לא משלם לך על שעות, אתה משלם לך על משימה. אבל אין פה מוצר. אז לכן, לא שייך מה מקונה בשבח כלי. אז יש לנו מקרה, שעל זה דיבר רב ששת, שיש, האם יש דין בעל תלין. שלמרות זה קבלנות, אבל אין פה מוצר. אז הוא לא מוכר, הוא עובד שלך. הוא לא עובד שלך בשעות, אבל בעצם הוא עובד שלך, במובן הזה שהוא לא מוכר לך מוצר. אז יכול להיות שעל זה דיבר ששת ואמר שיש בעל תלין בקבלנות. טוב, אנחנו עדיין נמצאים בשאלה, האם באמת צודק רב אסי שאומן קונה בשבח כלי או לא? האם כשהאומן לוקח את החומר גלם ומכין מזה מוצר, האם זה שלו המוצר וכאילו מוכר לך אותו, או שזה שלך, ונמילא אם קורה לזה משהו, חייב לך תשלומי נזק. למה כתנאי? אולי זה מחלוקת תנאים. ברוכותי אדוני, איך העולם שקונה דיבר. מגיעה אישה לצורף, אומרת לו, עשה לי שירים, צמידים, נזמים וטבעות, ואני אתקדש לך, אני אשתך. כיוון שהסען מקודשת, דבר רבי מאיר. חכמים אומרים, לא, אינה מקודשת. עד שיגיע ממון, עד שיגיע לידיים שלה, ממש, התכשיטים. מה המחלוקת? מה זה ממון? מה זה הממון שצריך להגיע? אילא אם אותו ממון, זאת אומרת, הטבעות, בכלל שאני אומר, אותו ממון לא, שלא צריך שיגיע, תקבל את הטבעת. אם לא תקבל את הטבעת, אז במה היא מתקדשת? מה מקדשה? פשיטה, מה עם ממון? ממון אחר. זאת אומרת שאתה תביא לי... איזשהו משהו, לא משנה מה. או שאתה מביא לי את ה... סליחה, האם מועיל שייתן את הטבעות, או שצריך חוץ מזה ממון אחר. מה הוויכוח? לכול העלמה ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. זאת אומרת, כשאני סוחר מישהו לעבוד, אז בעצם הולכת ונוצרת פה התחייבות שהולכת ונבנית. כל שעה שהוא עובד, אני חייב לו כסף. הוא עובד, אני חייב לו עוד כסף. משהו לאט לאט מצטבר, סכום שהולך ומצטבר כשמישהו עובד בשבילי. הסחירות הולכת ונבנית מתחילתה ועד סופה. ודיקו לאלמה, המקדש במיל ואינה מקודשת. אי אפשר לקדש במחיקת חובות. זאת אומרת, אם נאמר שהאישה אומרת לבעלה, למישהו, אומרת, תשמע, אני רוצה שאתה תעבוד בשבילי, תעשה לי תכשיט. אז הוא עובד, עובד, עובד בשבילה, עושה לה תכשיט. כל העבודה הזאת, זה הולך ומצטבר. זה חוב שהולך ומצטבר, הולך ומצטבר, שהיא חייבת לעוד שעת עבודה, היא חייבת לעוד כסף. ועוד שעת עבודה, היא חייבת לעוד כסף. אז בעצם יש פה חוב. ואז היא אומרת לו, טוב, אני מתקדשת לך. במה את מתקדשת? בכל העבודה הזאת, זה חוב. אי אפשר להתקדש בחוב. זה שהוא חייב לך כסף, זאת אומרת לו, אני לא אשלם, זה לא נקרא קידושין. אלא אז מה, אז במה היית רוצה להתקדש? מה אליו? המחלוקת באומן קונה בשבח כלי כמפלגי. אבי מאיר סבר, אומן קונה בשבח כלי. היא נתנה לו חומר גלם, והוא עשה מזה טבעות. עכשיו הטבעת למי שייכת? לא. ועכשיו כשהוא נותן את הטבעת, הוא נותן את הטבעת שלו, היא מתקדשת בטבעת שלו. ורבנן אומרים, לא. זה שהוא מביא לה את הטבעת זה לא יעזור. צריך להביא לה מון אחר. תביא לה עוד משהו אחר בשביל לקדש. זה שאתה מביא לה את הטבעת זה לא יעזור. אתה רוצה לקדש אותה? זה טבעת שלה. אתה לא יכול לקדש אישה, בטבעת שהיא שלה. אתה רוצה לקדש? להביא כסף אחר משלך. לא, הכל שלה. גם הטבעת, החומר, הכל שלה. הוא יצטרך לשלם לו שכר. אבל אי אפשר להתקדש בשכר הזה, כי זה חוב שהולך ומצטבר. אתה רוצה לקדש אותה? תיתן לה כסף, תיתן לה שווה פרוטה אחר. ואתה גמרה לא. לכולה אלמה אין אומן קונה בשבח כלי. אף אחד לא סובר כרוסי. אלא אחר, בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפלגי. הוויכוח הוא, האם באמת לראות את העבודה כחוב מצטבר. רבי מאיר סבר, זה לא חוב מצטבר. אין לסחירות אלא לבסוף. ברגע שהסתיימה העבודה, עכשיו, באותו רגע, הוא יצחה להביא לו כסף. באותו רגע עכשיו היא חייבת לו כסף. ואז בעצם אין פה חוב, זה לא חוב שנוצר, זה לא חוב שנוצר, זה עכשיו שווה כסף, עכשיו, כמו מחירה, זה דומה יותר למחירה מאשר לחוב. ברגע שהוא יסיים את העבודה, הוא כאילו נותן לה את העבודה תמורת ממון. עכשיו, במקום שהיא תשלם, הוא נותן לה את העבודה. כן, הוא נותן לה את העבודה, שווה כסף.
זה רק סחירות של עבודה או גם סחירות של דירה?
למשל, אותו דבר.
זאת אומרת שכשהוא סוחר דירה לחודש, זה לא שכל יום יצטבר החיוב, אלא בסוף החודש הוא...
נפקא מינה, כיוון שאנחנו פוסקים, אם נאמר ככה, האם לראות סחירות כחוב או לא, כמלווה.
כמין
הקידושין. והיא בעיתם אפשר להגיד לכל העלמה, באמת סחירות זה דבר שמצטבר מתחילה ועד סוף, ונחלקו, ומקדש במלווה. האם אפשר לקדש בחובות? רבי מאיר סבר שכן, שאפשר לקדש בחוב, לקדש במלווה מקודשת. רבנן סברי, מקדש במלווה, אינה מקודשת. אומר רבא, לא, מה פתאום? לכל העלמה יש נעל לסחירות מתחילת סוף, זאת אומרת שסחירות זה חוב שמצטבר. וכל העלמה מקדש במלווה אינה מקודשת, אי אפשר לקדש בחובות. וגם לכל העלמה אין אומן קונה בשבח כלי. אז במה הוא מקדש אותה? אותה גמרה, חמאס כן, הקדום שהוסיף לה נופך משלו. היא הביאה לו חומרים, והוא שם עוד משהו קטן, איזה אבן טובה, שעל חשבון הבית. אבי מאיר סבר, אמנם רוב ההתעסקות פה זה חוב, רוב הסכום פה זה חוב, ואי אפשר לקדש בחוב, אבל הוא הוסיף לה איזה משהו משלו במתנה. אז זה מה שמקדש אותה. נכון שיש בו מלווה, אבל יש בו איזה משהו שהוא נתן הפרוטה, דעתה הפרוטה, ולכן היא מקודשת. רנן סברי, מלווה הפרוטה, דעתה מלווה. היא עדיין חושבת על הדבר העיקרי, על הסכום העיקרי, שהסכום העיקרי זה שהיא חייבת לו כסף על כל העבודה, והיא לא משלמת לו את הסכום הזה. היא חושבת שבזה היא מתקדשת. היא לא יכולה להתקדש בזה כי זה חוב. לכן היא לא מקודשת אומרים חכמים. אתה צריך בצורה מפורשת לקחת איזה פרוטה ולהגיד, הנה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו. אתה לא יכול לסמוך על זה שבאופן כללי הוספת עליו פה איזה משהו על חשבונך. זה מחלוקת עניים. תניה, אומרת הגמרא בקידושין, בשכר שעשיתי עמך, אינה מקודשת. אם היא רוצה להתקדש, היא רוצה להתקדש בשכר, זה לא מקודשת. בשכר שעשה עמך, מקודשת. בשכר שעשה עמך, עתיד. רבי נתן אומר, בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת. אומר רבי נתן, שכירות היא מתחילה ועד סוף, ולעולם זה חוב. מלווה, כל שכן בשכר שעשיתי עמך, שזה כבר חוב שכבר קיים. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי עמך, בשכר שעשיתי עמך, אינה מקודשת. זה נכון, שאי אפשר לקדש, לא בחוב שהיה, ולא בחוב שהולך ויהיה. אבל אם הוסיף לנופך משלו, חוץ מהחוב הוא נתן לה גם מתנה קטנה, אז היא מקודשה פרוטה, היא מקודשת. מה יקבן תנקם לרבי נתן? האם שכירות? ובין רבי נתן לרבי הנשיא, האם אלו פרוטה, פרוטה או לא, נקודה. הגמרא סיימה את הסוגיה ולא הכריעה. האם אומן קונה בשבח כלי או אין אומן קונה בשבח כלי? אפשר ספק. אנחנו לא יודעים מה לעשות. אפשר לפרש, כן, אבל הגמרא לא מכריעה האם אומן קונה בשבח כלי או לא. והדעה המרכזית בראשונים שאומן לא קונה בשבח כלי. ככה הדעה המרכזית בראשונים שאין אומן קונה בשבח כלי. זאת אומרת שאם הוא הזיק, אז הוא חייב לשלם את מה שהזיק. אנחנו עוברים לעוד נושא של אומן שהזיק. יש אומן שהזיק בצורה ברורה, פיזית, ויש אומן שהזיק בכל מיני דרכים אחרות. למשל, אמר שמואל, טבח אומן שקלקל. טבח שקלקל, זאת אומרת ששחט אותה וטעה בשחיטה. המקצוע שלו שוחט, הוא טעה בשחיטה. חייב לשלם, הבאת לו פרה, אמרת לו תשחוט את הפרה והוא שחט אותה, ועכשיו הוא טעה ועכשיו היא נבלה, צריך לשלם לך את כל הפרה, זה סיכון להיות שוחט. צריך לקחת ביטוח. מזיקו, פושעו, נעשה, כלומר לו שחוט לי מכאן, אמרת לך תעשה איקס, ועשית לו וואי, שחט לו מכאן. למה הגמרא, למה שמואל אומר ביטויים כל כך כאלו תקיפים, מזיקו, פושעו? כי אם הוא היה אומר מזיק, אבא אמינא, נמי לאיכא דכעביד בשכר. אבל איכא דכעביד בחינם. מה קורה אם מישהו עושה לך טובה? אומר, תשחוט לי בבקשה את הפרה, לא משלם לך. תעשה לי טובה. בבקשה, אני עושה לך טובה, אני אשחוט. והוא הזיק. הייתי אומר שאולי פטור. אני לא לקחתי כסף, אני אעשה לך טובה. ואם אתה הייתי, אולי אני פטור. כמה שמלן שהוא נקרא פושע. פושע הכוונה אתה רשלן. וגם שומר חינם, ששומר העבדה, חינם, והוא לא שומר כמו שצריך, ופשע, הוא חייב לשלם. אם שומר, ביקשתי מישהו, תשמור לי רגע, והוא לא שמר, סמכתי עליך. אז הוא נחשב פושע וחייב לשלם. אותו דבר גם כאן, מישהו ששמחתי עליו, והוא לא עשה כמו שצריך, פשע, צריך לשלם. זה חידוש מאוד חשוב, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט הדבר הזה. מה? מה הרי שלך לפניך? פרה מתה. לא, מה פתאום? החמץ נמצא. פה אין פרה, נהו, נגמרה הפרה. אין פרה, מה הבשר? אין מה, אז נבלה.
הוא רצה בשר.
אין בשר פה.
הוא רצה בשר לאכול.
אין.
יש פה נבלה עכשיו.
פיזית, החמץ הזה לא השתנה. זה היחתית הוא השתנה. פיזית הוא לא השתנה. חמץ ישר אותו חמץ. פה זה פיזית, המציאות אחרת. פיזית, זה לא אותו, היה פרה חיה. עכשיו, מתה. שהיא לא שווה כלום. המציאות השתנתה, לא. כל הדוגמאות שמה שהמציאות עצמה לא השתנתה. הוא רס את השטר. שהוא שרף, נכון? הוא לא אומר שלך לפניך. הוא אומר, אני אשלם לך נייר שרוף. כמה שווה היה נייר לפני שהוא נשרף וכמה אחרי שהוא... כמה נזק שלו. אתה אומר, לידי הנייר הזה יכולתי להרוויח כסף. טוב, זה כבר... גרמי. נכון, לא מטולם, אמרנו שם שהוא לא שחק אותו חיסר את החומר, אלא רק מעף אותו. על חומר לא, מבחינת החומר לא השתנה. מה השתנה? צורה שלו. אבל אם החומר עצמו, הוא ברור, עשיתי לך הפסד חמור, יוצא שיש פה חידוש גדול, שאם מישהו בעל מקצוע, בעל מקצוע, עושה לך טובה, כמובן שאתה סומך עליו, אז אפילו בחינם, אם הוא הזיק, צריך לשלם לך על הנזק. הייתי ורמה מחור לשמואל, מה פתאום? נותן במה לטבח ונבלה, הופכת על נבלה, האומן פטור, רק אם הוא אידיוט, הוא לא מבין בזה. אז מה אתה מתעסק עם דבר שלא מבין? אז זה באמת פושע, לכן הוא חייב. אם הוא נתן לו שכר, בן עד ובן אומן חייב. אמר לי, לאחר מוכחה, אתה המוח שלך לא מבין כלום, אתה לא מבין שום דבר. אתה הוא מרבנן כמו טבלי, אמר לי, אשתה שקל, מה זה שקל חברך, אתה חוזר אתה, אותו דבר כמור, אתה גם מביא קושייה מהבית הזאת. תאמין לו רן לרבי מאיר, וכמיתו לרבנן, אני דיברתי לשיטת רבי מאיר, ואתם מסתברים לשיטת רבנן. למה? איך תמיד אתם צריכים לראות שאני מדבר לפי רבי מאיר? לא דקת מילה, הייתם צריכים לדקדק בדבריי. מה אמרתי? מזיקו, פושעו, נעשה, כאומר לו שחות למיקה, שחות למיקה. הסברתי טוב, טוב, טוב את הפסק שלי. מה נתלה הסברה? מי זה אומר את כל הסברה הזאת? זה רבי מאיר, זה הסברה בדיוק של רבי מאיר. אתם צודקים שלא כולם מסכימים איתו. דאמר מבעל, למיר נפשי. הוא היה צריך לקחת אחריות, אמור לך משהו, זה אחריות שלך. אז אני דיברתי לשתת רבי מאיר. אתם מבינים ברייתות, זה לא מעניין אותי, כי הברייתות האלו לשתת רבנן. איפה רבי מאיר אומר את דבריו? אילה, אם הרבי מאיר, נעל. אדם שהוא קשר את השור במוסרה, קשר אותו בחבל, ונעל בפניו כראוי, ובכל זאת הוא יצא והזיק. בין אם מדובר בשור תם, בין אם מדובר בשור מועד, חייב דברי רבי מאיר. הנה אתה רואה שרבי מאיר אומר, שיש לך אחריות. ולא מעניין אותי שאתה התאמצת ועשית כל מה שאתה יכול וכל זה, פשוט לא מעניין אותי. יש לך אחריות, אתה חייב לשלם. אותו דבר גם כאן. נתתי לך משהו, זה אחריות שלך? אתה גם ראית, זה לא קשור. שם מדובר על דין שור טעם, שור מועד, זה גזרת הכתוב. זה דין מיוחד, ממון שהזיק. זה פרטו לי בפסוקים, קראי פליג. אלא יש רבי מאיר אחר. אתנן, נוויתי צבא לצבא הצמר, בשביל לצבוע לו אדום. צבא לבקשה את הצמר באדום, והוא צבא בשחור. שחור וצבא אדום. רבי מאיר אומר, נו, נותן לו דמי צמרו. אתה צריך לפצות אותי. הנה, אתה רואה שיש מושג של פיצוי. אתה כמר, אתם, שם זה מקרה אחר. שם, בידיים כלאו מיני, שם זה הוא ממש בא והרס לי. מי אמר שגם כאן זה יהיה אותו דבר? גם ב... שם הוא התכוון, הוא התכוון, הוא לקח אדום, עשה שחור, פה הוא לא התכוון, פשוט בטעות, יצא לו שהוא לא שחט כראוי. אלא, הרבי מאיר, לתנא, נשברה כדו ולא סלקה, נפלה גמלו ולא מידה, רבי מאיר אומר, שחייב בנזקן, וככה אומרים פטור מדינה אדם חייב בדלת שמיים. מה המחלוקת? למדנו בפרק שלישי, מנתקל פושע או פליגי. אם אדם נתקל בטעות, ו... עכשיו נוצר נזק בגלל שהוא נתקל, האם אני קורא מה קורא לו פושע? נכון, זה אתה תקלה, זה לא היה בכוונה, אבל זה אחריות שלך, היית צריך לשים לב. רבי מאיר מחמיר עם האדם, גם כאן רבי מאיר מחמיר, אתה אומנם לא התכוונת לעשות את השחיטה שלא כהלכתה, אבל זה מה שעשית, אחריות שלך. אז כל זה אומר רבי מאיר, שמואל, אני פוסק לפי רבי מאיר. מה אמר רבי יוחנן? הוא נפל הגמל, תוך כדי אני הולך עם הגמל שלי, והגמל מתקל באיזה אבן ונפל, ואני התעכבתי קצת עד שהעמדתי את הגמל. ובאמצע, בגלל זה נוצר איזה נזק, מישהו התנגש בגמל. זה אחריות שלי, אומר רבי מאיר. נכון שזה לא עשית את זה בכוונה, זה הכל פה היה תקלה, אבל זה שאת לא עשית בצורה מיד, הגבת נכון, אז זה אחריות שלך. אני לא אומר שאתה רשע. אני לא אומר שאתה עשית בכוונה, אבל לא היית מספיק, ערני, לא היית מספיק יעיל. אז זה אחריות שלך, אתה צריך לעשות בתוצאות.
וגם אם הוא עשית ביעילות של 100%, אני
אומר, אז זה לא היה קורה. אם היית עושה זה יעילות של 100%, ניתן רבי מאיר, אז אף אחד לא נתקל בגמל. היית תוך שנייה מעיף את הגמל הצידה, אף אחד לא נתקל בו. אז אם זה נתקל מישהו, כנראה שלא הייתה יעילות של 100%.
ואם יש יעילות של 100%, אבל אין מה לעשות בזמן הזה?
צריך להוכיח את זה. תצטרך להוכיח, תצטרך להוכיח, אבל זה מאוד קשה, אתה צריך להוכיח שזה הפועילות של 100%.
אני אומר לא אומר שבכל מקרה אתה חייב
להם נסיקה. כי עובדה שלא, עובדה שהייתה תקלה, עובדה שאיך זה נזק. אתה רוצה להוכיח, תוכיח. תצטרך להוכיח לי שהיה פה, אם אתה צריך להוכיח שהיית אנוס טוב, אבל זה קשה להוכיח. כי תמיד אני איתן, למה לא עשית ככה וככה, היית יכול לעשות ככה, היית לעשות ככה, זה קשה. זה אנוס, מכת שמיים, לא יודע מה, הייתה שם רעידת אדמה, אין לי מושג מה הגיע, מקרה כזה גם אומר, אני יודע שפתור. כן, אבל אם זה משהו ש... זה מכת שמיים, משהו שהוא לא ברור שזה לא אשמתך בכלל, זה לא שום יכולת תואר לך לעזור שם. אין לא יודע, עשר ציור כזה, אז יהיה פתור. אמר מחנה בר ביוחנן, טבח אומן שקלקל, חייב, אפילו אומן כטבחי ציפורי, אפילו שהוא אומן בקיא מאוד מאוד, שוחט מדופלם, הוא יהיה פתור. אמר רבי יוחנן, אחי אמר רבי יוחנן, אבו דאב הקמד רבי יוחנן, מקנישת דמעון, במעון, שאמר לי, זיל, אי תראה דמומחת לתרנגולים, והיא פתרח, אדם שהוא מומחה גדול מאוד, ו... יצא תקלה תחת ידו, הוא פטור. למה? כי ברור לי שלגמרי שכנראה פה איזה אונס, איזה משהו לא צפוי בכלל, תגמר לו קשה. כאן בחינם, כאן בשכר. זאת אומרת, אם זה אומן מאוד 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 מומחה, אז יהיה הבדל בין חינם לשכר. איפה מצאנו את זה? כמו שאמר רבי זיירא, הרוצה שיתחייב לו טבח, אם אתה רוצה שהטבח ייקח אחריות, יקלים לו דינר. זה שאתה משלם לו, אז הוא לוקח אחריות מלאה. יוצא, לפי השלב הזה בגמרא, שיש לנו הבדל בין כמה מצבים. יש לנו אומן, אומן רגיל, שהזיק, תמיד צריך לשלם. בין אם הוא עשה בשכר, בין אם הוא עשה בחינם. ומומחה, אז הוא פטור מלשלם, אלא אם כן הוא עשה בשכר, שאז הוא בעצם לקח אחריות. ככה יוצא. זה נפקמינה מאוד גדולה, יש המון המון מצבים כאלו שקורים, שאדם שהוא עושה טובה לחברים, הוא מבין בזה ועושה טובה, ואז יש תקלה, ואז מתחיל מצב מאוד לא נעים, של, שמצד אחד עשיתי לך טובה, מצד שני עשיתי לי תקלה. אז נוצר סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. אז לכן בדרך כלל, טוב יותר שכן יהיה שכר. אפילו שכר קטן. כי אז השכר הזה מבטא את סוג של לקיחת אחריות. אבל באמת אם אין אז יש לקיחת אחריות וזה לא כל כך נעים.
שני הצדלים. הוא לא סופר מצוען.
אז הוא יצטרך לשלם. ביתי והמוליך חיטים לטחון ולא לטטן, התוכן לא טיפל בחיטים כמו שצריך, ובמקום קמח כמו שצריך יצא קמח פחות איכותי, סובים המורסן, נתן קמח לנחתום, ובמקום נוציא לי לחם איכותי, עשה פת ניפולין. קיצור פישל בבטל או קמח, יוצא לחם לא משהו, במעלה טבח ונמלח חייו, בני שהוא כן עושה שכר. זאת אומרת, אתה רואה שהוא נחשב פושע, בני שהוא נושא שכר. זאת אומרת שהוא, כיוון שהוא קיבל כסף, אז לכן הוא חייב. לא רק שאני אומר כאילו הוא קיבל כסף. במקרה שהוא קיבל כסף, אז הוא חייב. אבל אם הוא לא קיבל כסף, כיוון שהוא אדם מקצועי, מאוד, אז הוא פטור מלשלם. טוב, נמשיך מחר לעסוק בנושא הזה.